אנחנו מתקדמים לפסח. השולחן ערוך, כשהוא מדבר על ענייני הפסח, כרגיל, על פי דרכו של השולחן ערוך, הוא הולך איתנו לפי סדר הזמנים, לפי חיי האדם, לכן זה נקרא שולחן ערוך, אורח חיים. להבדיל מהרמב״ם, שמדבר איתנו תמיד על התחום המדעי, ההיסטורי, הכללי, הוא רץ לפי סדר התורה. הוא לא מסתכל על החיים שלנו, הוא מסתכל על חיי התורה. ולכן אצל הרמב״ם למשל, הלכות חנוכה מגיע אחרי הלכות פורים. מדוע? חנוכה היה כ-230 שנה אחרי שהיה פורים. אבל בשולחן ערוך, כיוון שהוא הולך לפי סדר הזמנים, תודה, לפי סדר הזמנים, אז הוא הביא לנו קודם כל את הלכות חנוכה, ואחר כך פורים, כיוון שתחילת הלכות החגים בשולחן ערוך זה הלכות פסח. גם כאן, בהלכות שלנו, בחלק ה' של המשנה ברורה, בשולחן ערוך, אנחנו מתחילים מ-30 יום קודם הפסח, שואלים בהלכות הפסח קודם לפסח 30 יום, לפי סדר התנועה שלנו. ואם אני מסדר את העניינים ואני רוצה להריץ אותם שנגיע לעניין שלנו, כשהמרכז של השיעור שלנו היום הוא העניין הזה של ליל הסדר שחל בליל שבת, שזה דבר תלוי למי, נראה כאילו זה דבר שקורה פעם בשנתיים, זה נכון בעשור הזה, שזה לא פעם בשנתיים צפוף, אבל תשע"ב, תשע"ה-ע"ו, היום אנחנו בע"ו, וע"ח-ע"ט יש לנו ליל הסדר בליל שבת. בעצם המרכז של הדברים שאנחנו מדבר עליהם היום, כשהפעם הקודמת לפני ע"ב, ליל הסדר היה בליל שבת בתשע"ח, זאת אומרת 14 שנה לא היה דבר כזה, ופתאום עכשיו יש לנו צפיפות. מה זה אומר? איך זה אומר? לא ענייני, אני לא יודע. אבל דבר אחד ברור, שיש לנו ליל סדר, ופה אני עוד פעם, 30 יום קודם החג, דורשים בהלכות החג, או שואלים בהלכות הפסח קודם לפסח 30 יום, אז כבר אני שואל את השאלות, זאת אומרת, מזהיר את האזהרות, כמו שנקרא אצל הרב באורח משפט, הרב קוק בספרו אורח משפט מביא אזהרות לשבת הגדול, למעלה מ-90 נקודות קצרות, מה כדאי להיזהר? העזרה הגדולה שלי השנה היא, בבקשה, אני יודע שזה גזרה של הציבור יכול לעמוד בה, אבל בואו בכל זאת נגיד אותה, לגמור את העבודות ביום חמישי. אני יודע שזה בלתי אפשרי, אבל אני מבקש, מדוע? כשמגיעים בליל שבת, אחרי שבוע של עבודה, בלי מנוחה לפני כן, לליל הסדר, אני חושש. אני חושש, ואני אגיד ממה אני חושש. היה פעם איזה חייל, היחידה מובחרת ביותר, שעשה 4 או 5 חודשים אימונים. זה איזושהי פעולה שהשתיקה יפה לה. בקיצור, בשעת השין בלילה, כדי להגיע עם שחר למקום, אומרים לו חייל, הוא נרדם. נו חייל, נוחר. מה קרה? מה העניינים? תן לי לישון, אני עייף. סליחה, אתה מתאמן חצי שנה, על מה? על מה אתה מתאמן חצי שנה? בשביל החמש דקות האלה. 5 דקות יוצאים מהמקום עם כל מה שרצינו. נשאר יותר זמן, סימן שנכשלה הפעולה. עכשיו מבקשים אותך לכמה דקות. אני עייף. טוב, למה אתה עייף? התאמנתי. אז בשביל מה התאמנת? הבנו מה קורה לנו? כל השנה... אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים, זכר ליציאת מצרים, הכל ליציאת מצרים. מגיע ליל הסדר, במקום להגיע בני חורין, אנחנו מגיעים בני נחורין. מתחילים לנחור. וכשיש לנו שבוע שלם של עבודות, כן, אני תמיד אומר את זה, אני אוהב את ליל הסדר במוצאי שבת. אמא שלי שתחיה לאורך ימים, לא אהבה את זה. לחץ אימים, מה נעשה עם הכלים, איך נסתדר, אסור לשטוף אותם משבת לעוד 8 ימים, עד מוצאי שבת שאחר כך, בלגן שלם, חמץ, איפה נאחסן, זה היה פעם. היום ברוך השם יש לנו חד פעמי, ניילונים, סוגרים, מארגנים, הכל בסדר. זאת אומרת, באים לליל הסדר, כמו שצריך, לא עייפים. אבל עכשיו שבוע שלם של עבודה, זה בעיה. כבר אני אומר, מעכשיו, לשים לב לנקודה הזאת. אני לא רוצה אנשים שפוכים בליל הסדר, כי זה בעצם, זה הלילה של הקרב. זה הזמן של יציאת מצרים. בניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל. זה לילה, הוא הלילה הזה, שימורים לכל בני ישראל. לילה משומר מכל דבר. זה זמן שצריכים לנצל אותו. אז במקום לנצל אותו, אנחנו סוחבים, מושכים ככה בסוף הכוחות, אחרי כל העבודה הזאת, בקשה לי אליכם. בבקשה, טיפה יותר מנוחה לפניכם. ואני יודע שתמיד אנחנו גומרים דקה אחרי הזמן האחרון, לא דקה לפני. בסדר? בכל זאת אני מבקש את הבקשה, ומכאן אני אומר, זה יהיה בעצם המרכז, אנחנו מפה נלך לפי הסדר, וכבר אנחנו מגיעים בעזרת השם, אחרי ש30 יום קודם הרגל כבר אנחנו נמצאים בפנים, נגיע בעזרת השם, השבת הקרובה, אנחנו מגיעים לראש חודש ניסן, ראש חודש ניסן מוציאים 3 ספרי תורה, זה גם מעלה גדולה, מנהג הספרדים בירושלים, כשמוציאים 3 ספרי תורה, מקבלים עול מלכות שמיים, פסוקים, אילו יראך מלך הגויים, כי הכל יתהו לפניך, שמע ישראל, כמו שעושים בשמחת תורה את ההקפות, בהוצאת ספר תורה, זאת אומרת, משמעות גדולה להוצאת 3 ספרי תורה. וזה בעצם הפתיחה שלנו לחודש ניסן. פרשת פרה שבוע שעבר זה התהרה לקראת, ועכשיו מצד המעשה. החודש הזה לכם ראש חודשים, פרשת החודש, אנחנו מגיעים לאותו חודש שבו ניגלנו ראש חודשים. ראש לכל החודשים כולם, כולל כולם. כל החודשים בשנה, כל השנים. זה הבסיס שלנו לגאולה. זה האפשרות להתחדשות שאנחנו מדברים עליה בחודש ניסן. חג האביב. ההתחדשות של כל, של עם ישראל וכל העולם כולו. זה הבסיס לאופטימיות שיש לנו. ההשגחה של הבורא בהנהגת עם ישראל, שהיא בעצם הנהגת כל העולם כולו. לכן אנחנו תמיד מדברים על השגחת הבורא בהיסטוריה. אנחנו רואים את זה בתוך הדף, מדברים על היסטוריה, אנחנו כותבים אותה תמיד בתף. הקדוש ברוך הוא, על פי דברי מרן הרב, זכר צדיק לברכה, תמיד הוא כתב באגרות הראייה, בכל המקומות רואים היסטוריה בתף. למה? כי היסטוריה בתף, ואנוכי אסתר, אסתיר פניי. הנהגת הבורא באסתר. כי לפעמים יש אנשים כשהם רואים מה קורה במהלך החיים, הם נכנסים להיסטריה. לכן הם כותבים את זה בטט. הם ממש בהיסטריה. טוב, מוסיפים וו, להראות שיש וו החיבור, בין שמיים וארץ, זה כל היסוד, כן? אז הוסיפו את וו, עשו לנו טובה. אבל אנשים בהיסטריה. מה קורה מסביב? מה קורה פה? מה קורה שם? רבותינו זה בסדר. היסטוריה. הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. וכאן אנחנו מגיעים אחרי ראש חודש לנושא של ברכת האילנות. וברכת האילנות זה אחד הדברים המיוחדים שבהם אנחנו מברכים על אותה פריחה שבסופו של דבר תביא לנו את הפרי. אותו פרי שאנחנו נהנה ממנו. שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהנה ממנו. שבוע ישבתי עם הרב משה אגר, ברוך השם מאוד שמחתי לשבת איתו, דברים מאלפים, חיבור של תורה עם ארץ. והוא נתן לי פשט יפה, האמת לא חשבתי עליו, ואני רוצה לומר אותו. הוא אומר דבר בשם אומרו, מתי, על מי זה נאמר? עם מרדכי, נכון? ואני נוגע בדבר, בסדר? זאת אומרת, אז אני חייב להמשיך את המהלך הזה של ההיסטוריה ודרכי השם. בכל מקרה, אמר לי הרב משה אגר, אנחנו מברכים שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות, להנות בהם בני אדם. זאת אומרת, בני האדם נהנים ממה? מהבריאות הטובות ומהאילנות הטוב. מה זה? איזה בריאות מדובר? הרי ברור לנו שאם רואים בריאה משונה, בריאה יפה, לא משנה מה, המברכים שככה לא בעולמו, יש ברכה אחרת. אז מה זה? באו בריאות טובות ואילנות טובות, להנות בהם בני אדם. כתוצאה מזה שהוא גר בהר חברון, איפה זה? איפה הוא גר? ביתיר, נכון? יפה. שם יש הרבה דובדבנים. והדובדבנים זה אחד הדברים המיוחדים, אנחנו אפילו יודעים על מה אני מדבר, נכון? דובדבנים זה אחד הדברים המיוחדים שחייבים את הבריאות הטובות. מה יש בדובדבן? בעצי דובדבן, כמו בתמר, יש זכר ונקבה. אי אפשר שהנקבה תיתן פרי בלי ש... יבקו אותה מהזכר, כמו דקל ותמר. אז בדקלים ותמרים לוקחים את האבקנים מהזכר ובאים הגודדים, והם מאבקים את התמרים על מנת שהפירות יהיו טובים ולא כאלה קטנטנים ולא מצליחים. אומר, מי עושה את זה בדובדבנים? הבריות הטובות, דבורים, חרקים, כל מיני זבובים, כל מה שנמצא עכשיו, ודווקא עכשיו תשימו לב, מנקים את הבית, פתאום מתחילים כל מיני ברחשים ופרפרים, לא יודע מישהו שם לב כבר בבית, בדיוק התקופה הזאת. זה תקופת חודש ניסן. הבריות הטובות נותנות לנו להנות מהאילנות הטובות על ידי החיבור בין שניהם. אז האמת שפעם ראשונה שמעתי את ההסבר הזה, נראה לי הסבר מאלף, יפה. להסתכל גם על הגודל שבקוטן, כמו שהרב אומר. הקטנטנים האלה, מה נותנים לנו? בלי הבריות הטובות האלה, הפרפרים והדבורים וכל אלה שבאים ומאבקים, כן, לא יהיה לנו פירות. וזה בעצם הברכה, כי היא עסוקה בנושא של פרח שממנו, כי מן הפרח בא הפרי, אמר המשורר, נכון. נכון, נאמר. בכל מקרה הזה שצריך לשים לב, זה הנושא הזה של ברכת האילנות. לאחר מכן, אנחנו נגיע לעניין של ההכנה. עכשיו תראו שיש דבר מיוחד. ניכנס לדף, בסדר? יש לכם דפים? כן, עמוד ראשון. אני מתנצל כבר שאין מספרים. מה אני אעשה? שכחתי. בסדר, ביאור חמץ ניקיון ובדיקה. אני מתקדם. יש עוד שאל? יש עוד? יאללה, יש את זה באתר, אפשר אחר כך לעבור. בסדר? יפה. טוב. עוד אחד? אז מה? אני בשיעור. קודם כל תורה, אחר כך השאר. קדימה. בסדר? אנשים רוצים דפים. כן. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים זה שיש לנו את הסדר של ההתנהגות, בדיקת חמץ. נתחיל מזה, כי זה בעצם מביא אותנו לקראת ליל הסדר. יום חמישי בערב, השנה ליל הסדר בליל שבת, חמישי בערב בדיקת חמץ. האמת היא, ואני כתבתי את זה פה בדף, יכול להשתמע כך, שזה אקט מאוד פוגעני. בדיקת חמץ. אני אסביר. במקרה, אני לא מדבר פה ישיבה, אברכים, שכבר מראש חודש נמצאים בבית, אולי יום אחד אחרי, מגיעים הביתה, אבל בבית סטנדרטי ישראלי. הבעל נמצא בעבודה. האישה, אם היא מורה, זה בסדר, אם היא לא מורה, אז בכלל יש בלגן. ומנקים את הבית, ואישה תורחת ועובדת והכל, שבועיים, שלושה, חודש, תלוי באיזה סוג של בית, מנקים את הבית. יום חמישי בשעה 5, הקדים קצת הבעל, הגיע ב-5 הביתה, אוכל משהו, הולך לבית הכנסת, מתפלל ערבית, כי מחר יש בעבודה, כולנו יודעים. ובגלל בשעה 7:30 הוא מגיע, גברת בדיקת חמץ. סליחה, מה היא עשתה 3 שבועות? נקטע. בא הבחור הזה, אתם יודעים, הוא בא על בעמיו, להיות כל איש שורר בביתו. אני בכוונה מצייר את זה ככה, בסדר? תרשו להיות קצת, הרבנים זה גם שחקנים, אז בסדר. בקיצור, הוא לוקח צלחת, מה הוא שם בפנים? תלוי במנהגים. יש כאלה ששמים סכין, יש כאלה ששמים נוצה. יש כאלה יותר עדינים את הפינות ונוצה הם. אם נראה איזה חתיכת אבק או משהו בדומה, יש כאלה עם סכין מגרדים, ומה? הוא עובר בבית, ובאיזה פינה, אתם יודעים מה זה מסדר המפקד? נכנס לחדר, עושה ככה על המשקוף, ידידי, סגור שבת. הנושא ברור? מה אני מתכוון? מה אתה עכשיו הולך לבדוק אחרי מישהו? מה אתה מחפש פה מישהו? אז כבר אני אומר, מי שבאמת מוצא משהו, מעבר לעשרה פתיתים שמשאירים, בבקשה בשקט, בלי לדבר, שים בצלחת, תמשיך קדימה, תחסה את זה בפתיתים. אל תראה. אבל מצד שני, תבוא בעלת הבית, או נגיד הפוך, נלך אפילו יותר קדימה, מה שכותב השולחן ערוך. הוא אברך, הוא כבר בחופש, שבועיים, מנקה, תורח, יום חמישי אומר, תשמעו, זהו, זה סוף. אני צריך כבר ללכת לנוח, כי אמרנו שבליל שבת, שלא נהיה יפי מדי. אני חוזר מערבית, גמרנו. אתם יודעים מה אני עושה עכשיו? עושה שטיפה אחרונה של כל הבית, אבל שטיפה טובה, ואני מתכוון בזה לבדיקת חמץ. מתי? 5-6 אחרי הצהריים. מתי שקיעה? 7:05. 7:30 הוא מגיע כבר אחרי הערבית. רק לפני 40 דקות אני שטפתי את הבית, ידידי, תברך על ביאור חמץ. מה קורה פה? האם אנחנו מחפשים פה מישהו? האם אנחנו רוצים לבדוק אם מישהו ניקה? וזה בעצם היסוד שאמרתי, אולי מישהו יכול להיפגע. מה זה ייפגע? מי ייפגע? למה שיפגע? אומר לנו השולחן ערוך, בואו נראה בפנים, המכבד חדרו ביוד ג' בניסן, הוא מכוון לבדוק את החמץ ולבערו, ונזהר שלא הולך לשמות חמץ, אף על פי כן צריך לבדוק בליל י' ד'. זאת אומרת, השולחן ערוך כבר אומר לנו, יש פה משהו מעבר לניקיון. אני לא מדבר על ניקיון פיזי, אני פה מדבר על משהו רוחני, הרבה יותר גבוה מניקיון הפיזי. ואם אנחנו רואה טיפה, פותחים את העניין, וזה מופיע פה בעמוד שאנחנו רואים לפנינו, כל דבר הרי בהלכה, כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מרוממים את המציאות. כשאני רוצה ליטול ידיים, חוץ מכבודכם משירותים, מה אני צריך קודם כל לעשות? ניקיון. אני שוטף ידיים בסבון, אחרי שניקינו את הידיים כמו שצריך, עכשיו אני יכול ליטול ידיים. כשאני רוצה ליטול ידיים לסעודה ובאתי מתוך העבודה, מה אני עושה דבר ראשון? קודם כל מנקה ידיים, שוטף אותם, רואה שאין צבע, כן? בין הזמנים צובעים, נכון? בסדר? ואז אחר כך רק אני מטהר אותם. זאת אומרת, אני מדבר פה על רמה יותר גבוהה מניקיון. איך אני קורא לזה תמיד? יש היגיינה פיזית ויש היגיינה רוחנית. וזה קורה בכל מקום, אני רוצה להטביל כלים, אני רוצה לטבול בעצמי. קודם כל ניקיון. אחרי הניקיון אני יכול לקבל טהרה. זה בדיוק מה שקורה לביתנו בבדיקת חמץ. קודם כל ניקיון. אני לא מחפש פה האם מישהו ניקה כמו שצריך. אני מסובב את הבית כולו עם נר ועם הצלחת, ויש כאלה ששמים גם מלח כדי שנקרא למתק את הדינים, כי השטן מקטרג כשרוצים לעשות מצוות מיוחדות שבאות פעם ב... אז מלח זה ממתק, לא מתוק, ממתק. ואז אני מסתובב ומסובב את כל הבית בכל פינה, בכל מקום שבו עשויים להכניס חמץ. זה בעצם היסוד של הבדיקה. זה מה שיש לנו כאן. ומכאן אנחנו באים לנושא של הביאור של החמץ, כי אנחנו יודעים שאנחנו מברכים ביום חמישי בערב, אשר קדישנו מצוותיו וציוונו על... ואנחנו לא מבארים עכשיו, מה אנחנו עושים? אנחנו רק בודקים. על דברים שבלב לא מברכים. מברכים על מעשים. ולכן גם השאלה שלנו, מה אנחנו מברכים? עכשיו גם, למה על הביאור עצמו לא מברכים? כי זה לא מעשה, זה שלילה, זה שריפה. המעשה הוא הבדיקה. חכמים תקנו את הבדיקה כדי שבסופו של דבר נוכל לבאר. וזה מה שאנחנו עושים. מברכים על ביאור, מתי? בשעת הבדיקה. ובסופו של דבר רק מבטלים אחרי הביאור עצמו. ולכן אנחנו אומרים, מעבר לצד הגשמי של הביאור הפיזי של אותו חמץ שנשאר לנו בבית, אנחנו גם מתפללים לקדוש ברוך הוא שזכה אותנו גם לבאר את החמץ הרוחני שלנו. ולכן כתבתי, ביאור החמץ, תראו למטה בפסקה, המסמל את הביאור של כל מיני הכיעורים הנפשיים, מן הכלל ומן הפרט, מהחברה ומהאדם, מהציבוריות הישראלית ובעזרת השם גם מהציבור הכלל עולמי. יש בו צד פרטי, מיוחד לאדם עצמו, וצד כללי העולם את הכלל. מצד אותו החיוב של הערבות המיוחדת לישראל, ומעורבת גם כן בכל העולם כולו, מפני הפעולה הישראלית הראויה להיות מקפת את כל האנושיות. כי אנחנו יודעים שהיהדות היא, אם קוראים לדעת, היא קוסמופוליטית. אנחנו מבקשים לתקן עולם במלכות שדי. הרב כותב בפתגם של חודש ניסן, יציאת מצרים תישאר לעד האביב של... לא כתוב של עם ישראל, של כל העולם כולו. האפשרות לשנות, לתקן, לשחרר, להביא לידי חירות שלמה של העולם מכל השעבודים שלו, אין שעבודים גשמיים מלחמתיים ואין שעבודים רוחניים, האפשרות הזאת תמונה ביציאת מצרים, תמונה בטט. משם זה מתחיל. לפני כן לא היה דבר כזה. זה החידוש העולמי, הכלל העולמי של פסח, וזה החידוש של ביאור החמץ. לעומתם נמצא חובת ביאור חמץ של האדם עצמו. חובת ביאור החמץ שקיבל עליו אחריות, בן של ישראל, בן של אוכרים. ולכן מה אנחנו אומרים? יהי רצון, דילגתי שתי שורות, כשם שביארנו החמץ מביתנו היום הזה, כן תזכנו, ציינו ותעזרנו לבאר היצר הרע מקרבנו. ואז קדשנו במצוותיך, תן חלקנו בתורתך. אנחנו מדברים על בחירת עם ישראל, קדושת עם ישראל, שמתוך כל זה אני בא לבאר את החמץ שיש לי. זאת אומרת, כל הפעולה הפרטית שלנו, עבודת הפרט, מה שנקרא, היא באה מתוך זה שאנחנו קדושים בקדושת עם ישראל, בקדושת בנים אתם לשם אלוקיכם. ולכן גם החשיבות הגדולה היא שלא נשאיר בבית שום דבר שחמץ. בשום אופן, בשום דרך, לא להשאיר שום חמץ בבית. נכון שיש תקנת חכמים שאומרת שיש לנו איזושהי אפשרות לעשות מכירת חמץ, ואני מקווה שהדבר הזה באמת נתפס ברצינות אצל האנשים, לא כאיזשהו רישום טופס באינטרנט, שזה מין חידושים כאלה ששמעתי לאחרונה, שאני לא יודע מאיפה זה נולד. אני זוכר שהיינו הולכים אצל הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, הוא עצמו כבר לא היה לו, לא יודע, את הכוח או את הזמן לעשות את זה, היה שם הרב אברהם דוד, זכר צדיק לברכה, רב השכונה בקריית משה, והרב היום אמר תמיד, תגביה, תגביה. מה זה? לא הגבעת, תפך להגביה. מה להגביה? לעשות קניין. הרב אליהו מאוד מקפיד בזה. וככה כולם הקפידו. לא רק הוא, אצלו, ראינו איך שההקפדה הזאת במצוות, דווקא לעשות קניין. אחרי כשאני ראיתי ככה לאחרונה שיש מישהו שבאים להגיד שאולי אפשר לעשות איזשהו רישום, דיברתי, שאלתי היום את הרב שלמה אבינר, שיחל לאורך ימים טובים. אמרתי לו, הרב, מה אתה אומר על העניין הזה? אני רואה... כי דיברנו על זה כבר כמה פעמים בשנים קודמות. זה התחיל מאיזושהי קבוצה שתמיד אוהבת להתפרסם, סליחה, באינטרנט, כמו שאנחנו עכשיו מפרסמים את עצמנו באינטרנט. כן? אבל בכל זאת, אמרתי לו, מה זה? אומר, מה פירוש? גם כשאני לא מספיק, אני משאיר את הדף אצלי בבית הכנסת, כן, במועצה דתית, בבית אל, משאיר את הדף של מכירת חמץ, ואנשים רושמים, אני משאיר על יד זה את הסודר כדי שיעשו קניין. כי אני יודע הרבה פעמים שאנשים אומרים לי, הרב, אני לא הספקתי. טוב, אתם יודעים, אנשים לפעמים לחוצים, לא מספיקים. אז הוא אומר לו, בסדר, אני רושם אותך. אבל יש לידך עכשיו מישהו שיעשה לך קניין, קח ממנו חפץ, משקפיים, מספריים, לא משנה מה. בסדר? איזשהו עיפרון, עת. חפץ, כלשהו, קח, תעשה קניין. כן, נכון, אמר לי הרב אבינר, לדעתו, בדיעבד, אם מישהו במקרה לא עשה קניין, אז בדיעבד זה יכול לעלות לו. אבל כמובן שלכתחילה צריך לעשות קניין. ואי אפשר סתם ככה לרשום תפסים, כן? זה לא תשלום של בזק, אני יודע מה, משהו באינטרנט, שאדם חייב את הכרטיס אשראי שלו. יש פה עניין של קניין, להוציא את החמץ מביתנו. וגם זה, לשים לב, ביסוד הדברים, תקנת חכמים למכירת חמץ, היא הייתה למי שיש לו הפסד מרובה. לא כל מי שיש לו שקית ביסלי או מקרוני עושה מכירת חמץ על זה. עשינו פעם חשבון, מה כבר יכול להיות בבית? שתי חבילות יטריות, חבילת ופל, ולא יודע עוד משהו שנשאר לו חמץ מהמשלוח מנות שהביאו לו כמויות טונות ולא הספק להתגבר על זה בחודש. נכון שזה כך? אני אמרתי, כמה אנשים, אתה רוצה להתגבר? יש פינת אפקר במכון מאיר, 20 שניות הכל נגמר. מה שתביא? תביא אפילו טייגרים, צמיגים, זה נגמר. מה יש באפקר הולך? בסדר, יש כל מיני פתרונות. דרך אגב, פתרון יפהפה, אבל יפהפה באמת. רעיון טוב, פה ייזכר בטוב, העודה נשאר חתון. יזמו חדר חמץ. זה באמת דבר שהוא כרוח חכמים. כל מי שיש לו חבילות ארוזות סגורות של חמץ, מביא אותם למכון מאיר, יש חדר מיוחד, אוספים בו כמויות. חדר שלם כמעט עד התקרה, מלא בכל מיני חבילות סגורות של חמץ, זה באמת הפסד מרובה. זה עשרות אלפי שקלים. אחרי פסח, כן, מחלקים את זה למי שצריך. באמת פה דבר יפה. גם ביארנו את החמץ וגם זכינו במצווה. שני הדברים גם יחד. אבל כל אחד שיש לו איזושהי חבילה בבית, אז זה לא עושים במכירת חמץ, עושים ביאור חמץ. שם שהתורה מצווה אותנו שלא להשחית אוכל, מצווה אותנו לשרוף אוכל. והרגשנות שאיננה במקומה, במקום הזה, היא איננה במקומה. ורגשנות, לא יודע איך לקרוא לזה. תורה מצווה. מה הקדוש ברוך הוא מצווה? זה מצווה. זה מה שאנחנו עושים. בסדר? אז לגבי העניין הזה, אני אומר, צריכים לשים לב, מכירת חמץ, אם עושים מכירת חמץ, זה משהו רציני. זה לא סתם איזשהו אקט שאנחנו עושים. יצאנו ידי חובת מישהו שאמר לנו לעשות פעולה. ולכתחילה באמת אנחנו מוותרים על זה. לא להשאיר חמץ בבית. לכן כבר עכשיו, אנחנו שבועיים לפני פסח, כן, אני צריך לעשות את זה כבר אחרי פורים, להתחיל לבדוק מה הכמויות שאנחנו קונים. ותראו, יש יצר הרע גדול. עכשיו יש מלא מבצעים של דברים חמץ. יש מבצעים. כי גם הם יודעים שלא כדאי להם להחזיק. אז הם עושים מבצעים. ומה אומר היהודי הפשוט? וואי, יש מבצע. 5 ב-10, 3 ב-10, בוא נקנה. ואז הוא מגיע בערב פסח, מה שווה כל המבצע שלו. לא התחיל לאכול את זה בכלל. יפה. אז אתם מבין את הבעיה? לא משאירים בבית, אמרנו. אז יש לי עכשיו הפסד מרובה? זה יצר הרע. שעשה לך מבצע. מבטיח לך שגם אחרי פסח יהיו מבצעים. לא רק לפני. כן. זה רק דרך אגב, כן. יכול להיות שיש עניין לעשות מכירה ליתר ביטחון, אבל ליתר ביטחון לא להשאיר חמץ גמור בבית. זה בתערובת חמץ. קופסאות שימורים שיש בהם חומרים משמרים, כל מיני דברים שיש בהם תערובת, לא כתוב עליהם כשר לפסח, אז מומלץ לעשות מכירת חמץ. אני דיברתי על דברים שהם חמץ גמור. אגבה, כן, בעזרת השם כשתתחתן אתה תכיר את זה יותר טוב, מקרוב. בסדר? בעזרת השם, תגיד אמן, מה אתה מתבייש? טוב, בכל מקרה סדר ההתקדמות, ופה אני רוצה להגיע לערב פסח. השנה יום שישי, ליל הסדר חל בליל שבת בעשור הנוכחי 5 פעמים. סדר, תראו בדף בפנים. לאחר שלא חל בליל שבת שנים רבות, בשנים אלו יחול שביעי של פסח, מיד אנחנו קופצים שהוא יום טוב ביום שישי, וממילא יוצר לנו 2 ימי קודש. נשים לב לשלושה חלקים שאני רוצה להתעסק בהם, לדבר בהם, וזה בעצם המרכז של הדברים שלנו. א', ליל הסדר בליל שבת, פסח בשבת, ב', שביעי של, סליחה, ב', חול המועד, שפתאום יש לנו ים זמן, מה עושים בזמן הזה? זה לא, כמו שקורה הרבה פעמים, חג, שבת, ערב חג, איסרו חג, מימונה, כל מה שקשור לזה, פה יש לנו שבוע ארוך, מיום ראשון עד יום חמישי בערב, שחמישי בערב זה שביעי של פסח. ולאחר מכן שבת, מוצא שבת מימונה, ופה אני מוחה על האפליה שיש לנו השנה. משרד החינוך, כן, מפלה את המימונה השנה. מתחילים ללמוד ביום ראשון בבוקר. והמימונה זה מוצא שבת. טוב. כנראה שאין עכשיו בחירות, ושר החינוך לא הולך למימונה, כי בדרך כלל שרי החינוך הולכים למימונה מתי? ערב בחירות, כי צריכים להיות שם. אז הוא לא שם לב לדבר הזה, ובדרך כלל יום למחרת המימונה זה חופש. השנה לא. יש מישהו שיכול לשנות את זה? טוב, תבדקו, תראו, מי שיכול, אשתי בטוח תשמח. בסדר? עוד יום לנקות בסדר. ברור. בכל מקרה, אז יש לנו פה את ההרכבה הזאת, שבת, ראשון של פסח, יום שישי, שביעי של פסח, ממילא אחר כך עירוב תבשילי לקראת שבת, ומתי אנחנו פותחים את ארונות החמץ. הרי בעצם פסח נגמר בליל שבת, ומגיעים לשבת שלכאורה מותר לאכול חמץ. מה אנחנו, בסדר? זה הנושאים שלנו עכשיו. בואו נתקדם בדברים, נראה מה אנחנו עושים. כשחל יום טוב ראשון של פסח בשבת, אנו נזקקים להלכות שאינה מעשיות בכל שנה, לפיכך יש מקום לחזור ולבערם. ואנחנו מתחילים מהבוקר, תענית בכורות, הבכורות מתענים בערב פסח כבכל שנה, אף על פי שיוכל בערב שבת. נהגו לפתור עצום בסעודת סיום מסכת, ובלבד שיבינו הלימוד וישמחו בשמחת הסיום. כפיים אנחנו רואים אנשים באים בסטים. איפה יש סיום? אני ראיתי פעם באיזשהו מקום, איזה רב שעובר מניין אחר מניין עושה סיום לאותה מסכת. הבנו את העניין הזה? בואו נהיה רציניים בעבודת השם. בואו נהיה רציניים בעבודת השם. ואם צריכים להתענות, אז מתענים. יוצא צפון אפריקה, רגילים להתענות ממש. היום ארץ ישראל, גופות חלשים, אמרנו כבר עייפים מכל השבוע, סיום מסכת, ברית מילה, לא יודע מי שיכול לארגן ברית מילה באותו יום, שרגע. בסדר? לא, היינו כבר, היינו כבר. יש. היו דברים מעולם, אפילו במכון מאיר. ברית מילה בערב פסח. בסדר? אז הבכורות נפטרים בעניין הזה של תענית בכורות. שנייה, שנייה. או, שאלה יפה. השאלה היא אם דין בכור, דין בכור, זה בנים או גם בנות. בואו נאמר כך, אני חותך את זה, זה מחלוקת גדולה. אני אומר ככה, קודם כל זה רק בנים. עובדה שעושים פדיון, הבן. אתם יודעים, פעם מישהו בא לרב, הרב, אשתי בהיריון, מה יהיה? אני רוצה, מה, בעזרת השם יש לך בן. בעזרת השם יש לך בן. בסוף נולדו תאומות. בסדר? בא לרב, מה זה? אומר, מה אמרתי לך בן? ראשי תיבות? בית נקבות. גם זה. וגם בן. בעזרת השם. בכל מקרה אני אומר, בעיקרון נשים לא חייבות. אבל יש כאלה שנהגו כך. אני יודע שאמא שלי אומרת, עוד פעם, דוגמאות של אמא, שתחיל לאורך ימים טובים, שכבר בחלב, כן, והיא בת בכורה, כן, היו מביאים לה תמר, ולא יודע עוד מה, יין מצנבים מהסיום בשכת. בסדר? את זה את מכירה? אז כבר שם היו עושים את זה. בסדר, אני להגיד עכשיו לבנות, תראו, היום הכל יש, לכן אני ככה נזהר. להגיד לבנות, קומו בבוקר מוקדם, תבואו לסיום מסכת. ממתי היא לומדת גמרא? מאיפה זה בא? בסדר, עזבו. אם יש מנהג בבית שמביאים משהו מהסיום מסכת, בסדר. כי באופן עקרוני לא חייבים. אם יש מנהג, יש, ואם אין מנהג, אז הכל בסדר. בסדר? זהו, מה עוד רצית לשאול? זה מה שרצית? אתה, מה אכפת לך משאלות של בנות אתה? יאללה. אתה שתתחתן, נדבר. זה פעם שנייה היום. כן. טוב, עכשיו אנחנו מדברים כל השעות, אני ארגנתי פה את השעות, שעון קיץ, מתחילת היום. הווה אומר, מעלות השחר, ואנחנו מחשבים מעלות השחר 72 דקות לפני הנץ החמה, 4:49, אסור לאכול מצה כשרה לפסח. לשים לב, יש כאלה שנוהגים לא לאכול מצה מראש חודש, יש כאלה שכבר מפורים לא אוכלים מצה. למה לא אוכלים מצה? כדי שיוכל מצה לתאבון. זה דבר שהלשון לא רגילה אליו עכשיו. אנשים טובים, יש להם תאבון למצה. צריך לעשות תיקון הנפש. תפסיק, אתה קיבלת פרס. בסדר, זה ברור? זאת אומרת, אדם שתאב למשהו כיוון שהוא לא קיבל אותו. מה זה אביון? אדם שתאב למשהו. הוא צריך משהו שאין לו. זה בעצם אכילת מצה. לכן באו חכמים, והגמרא אומרת, שמי שאוכל, ותראו את הדימוי, הוא מאוד מזעזע, אבל ניתן בסופו גם איזה ממתק קטן. בסדר? ניתן איזה ממתק. אומרת הגמרא, שמי שאוכל מצה בערב פסח, כבועל ארוסתו בבית חמיב. הביטוי ברור. אדם שאין לו שום אפשרות להתאפקות. עוד מעט אתה אוכל מצה. ערב פסח תתעזר בסבלנות ואל תאכל מצה. והאיסור הוא בערב פסח בלבד. כל השאר זה מנהגים. עכשיו ניתן את הסוכריה. אומר הגאון מווילנה, הגרא, מה קלה מותרת ב... מתי קלה מותרת? הרי בירוסים היא נאסרת. שאסר לנו את הארוסות, יתיר לנו את הנשואות. מתי היא מותרת הקלה? בכוס הראשונה מה עושים? מי נותן לכלה לשתות?
אמא.
האמא שלה. יפה, חבר'ה יודעים. יפה, למדו. מוכנים לניסויים. בסדר? ורק בכוס השנייה. למה? כי רק אז הוא מותר. אבל לתת יין לאישה, רק אם היא מותרת לו, זה מותר. צניעו? איסור. ולכן, אסר לנו את הארוסות, הקידושין אוסרים, מגביהים, כן? קדוש זה מופרש, מוגבל לטובה. ואחרי שבע ברכות, אז הקלה מותרת. אומר הגאון מווילנה, מה קלה מותרת בשבע ברכות? אפמצה מותרת בשבע ברכות. תעשו את החשבון. מתחילת ליל הסדר עד אכילת מצה יש שבע ברכות. זה סוכריה של הגאון מבינה. אז עם כל הביטוי הקשה הזה, שהוא בעצם מלמד אותנו מה זה מידת ההתאפקות, שאדם צריך לדעת שלכל דבר יש מקום ויש זמן, אין דבר כזה לפרוץ זמנים ולפרוץ מקומות, כל דבר יגיע שעתו, וזה בעיתו ובזמנו, גם כאן אותו דבר. לכן לא אוכלים מצה מערב פסח. אכילת חמץ, מתחילת השעה החמישית של היום, אסור לאכול חמץ. חישוב השעות נעשה לפי חלוקת היום ל-12 חלקים. שיטת המגן אברהם, אם אתם רואים בלוחות, סוף זמן קריאת שמע, מגה גרא, יודעים מה זה מגה גרא? מגה זה מגן אברהם, גרא זה הגאון רבי אליהו. כן, הגאון מווילנה. תמיד יש לנו בלוחות. מה ההבדל בלוחות האלה? איך אנחנו מחלקים את היום? כולנו יודעים שהיום מתחלק ל-12 חלקים שווים. השאלה היא, ממתי עד מתי מחלקים את היום? הרי זריחה ושקיעה וזה משתנה. אומר הגאון מווילנה, אנחנו מחלקים את היום משעת ראיית השמש, זה אומר הזריחה, הנץ החמה, החמה מנצנצת, מתחילים לראות את גלגל החמה, זה נקרא הנץ החמה, זריחה, ואנחנו סוגרים את היום, סוגרים את היום בשקיעה. ברגע שגלגל החמה נחסם מעינינו, סוף היום. אומר המגן אברהם, לא כך. אנחנו מתחילים לספור את היום מעלות השחר, כשמתחיל אדמומית במזרח, ואנחנו מסיימים את היום בצאת הכוכבים. מה ההפרש מבחינת הזמנים, מבחינת אורך היום בין המגן אברהם לבין הגר"א, שזה קבוע? 90 דקות. בין עלות השחר להנץ החמה זה 72 דקות, בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים 18 דקות. ויש כאלה שאומרים שמעלות השחר להנץ החמה זה 90 דקות. אז בין שקיעה לבין צאת הכוכבים 28 דקות, 30, לא משנה. זה השיטה שלנו, אנחנו ירושלמים, כן, אוהבים ראש טוב, צ'למרס כמו שאומרים, ו-72 לפני, 18 אחרי, מספיק. במילים אחרות, כל שעה זמנית, יש הפרש, ההפרש בין המגן אברהם לבין הגר"א, זה בערך 7.5 דקות, 90 לחלק ל-12, כמה זה יוצא? 7.5, יפה, 7.5 דקות. בסדר? ברור, אם אני טועה, תגידו לי אתם המחשבונים. ברור העניין? זה ההבדל. לכן, יש לנו הפרשים בלוחות הזמנים. כבר אני אומר, ספרדים, וחסידים, בלז למשל, או אחרים, פועלים ונוהגים לפי המגן אברהם. גם שולחן ערוך הרב פוסק ככה. נכון שיום חב"ד אומרים שיש קונטרס אחרון, כאילו חזר בו, אבל בשולחן ערוך הרב כתוב כמו מגן אברהם. והשיטה השנייה, אשכנז, הם נוהגים כמו הגאון מווילנה, הגר"א. וזה נפקא מינה לכל דבר. שליש היום, רבע היום, שליש היום, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, כל מה שקשור לזה, זה ההבדלים. ולכן, אם אני עושה חשבון, סוף זמן אכילת חמץ לפי המגן אברהם, שזה אמרנו, ספרדים והרבה, בוודאי, אבל זה לא הרבה, 9:43 בבוקר לפי שעון קיץ, ולפי הגר"א זה 9:50, סך הכל הבדל של 7 דקות. ביעור חמץ, שזה שעה אחר כך, לפי המגן אברהם 10:56, ולפי הגר"א זה 11:12 דקות. זאת אומרת, הפרש של 18 דקות. חי רגעים. בסדר, זה ההפרש בשניהם. ולאחר שאוכל נשרף החמץ, אנחנו אומרים כל חמירה, דחזיתה ודלה חזיתה, להבדיל מהערב, רק מה שראינו, לא מה שלא, רק מה שלא ראינו, מה שראינו לא מבטלים, מדוע? כי אם נבטל גם את מה שראינו, אז מה אנחנו אוכלים בבוקר? אוכל של נחשים. מה אוכלים נחשים? כי מה אמרנו? יהיה כהפרה דהרה. אז צריך לשים לב לזה. רק ביום אומרים דחזיתה או דלחזיתה, בערב אומרים דלחזיתה, כי השארנו ארוחת בוקר, אוכלים בבוקר. טוב, מותר לאכול עד השעה העשירית, ולפי החשבון שלנו זה 4:10 אחר הצהריים. מאכלים העשויים מחמשת מיני דגן הקשרים לפסח, מי שיש לו דבר כזה, וכן פירות, ירקות, מה הוא לקח? קמח מצה ערבב אותו עם קמח תפוחי אדמה ועשה עוגה. בסדר? אתם שמעתם מה אני אמרתי? אני הדגשתי את מה שאמרתי, לא דברים אחרים. לא. בסדר? זה קמח מצה, זה מצה אפויה, שפוררו אותה וגרסו אותה, ועשו ממנה אחר כך איזשהו ממתק עוגיה.
רגע, בדיוק, האיסור על מצה...
האיסור הוא על מצה שיוצאים בידי חובה בפסח. טוב, פירות, ירקות, בשר, דגים וכדומה. לאחר השעה העשירית, אסור לאכול מאכלים עשויים מחשת בני דגה, ומה שיוכל לא יסבע. וכן לא ישתה משעה זו יין או מיץ ענבים. נשים לב שבערב שבת אנחנו אומרים שמשעת המנחה לא יושבים ולא אוכלים סעודה, אלא משהו קליל. בערב פסח אנחנו אומרים משעה עשירית. למה? כי עד ש... יפה. עד שנאכל משהו בליל הסדר, אנחנו נגיד את כל המגיד. זאת אומרת, עובר כל האגדה. יש הרבה זמן עד שנאכל משהו. אז יש לנו מרווח יותר גדול. מה גם שאי אפשר לסבוע, אין לחם, אין משהו שמסביע. בסדר? אז לכן, שעה עשירית. בערב שבת, יותר מוקדם אנחנו מבקשים, כבר לא לאכול. אמרנו 4:10 לפי החשבון. יש שנהגו שלא לאכול חסה, מרור, משעה זו. הלכות אלו נקבעו על ידי חכמנו כדי שניכנס לחג שאנו תאבים לאכול את מצת המצווה, שאר המאכלים המצווים בלילה זו. ההכנות לחג. שמה לגבי מה? לא יודע מה שאתה רוצה, כל אחד לפי מה שרגילים אצלו בבית. יש הרבה מנהגים בערב פסח, אני מציין אותם. מי שבא לו מתאים לו, למה לא? מי שאומר עזוב, זה הדבר היחיד שאני אוכל בערב פסח כמה חסות, אז אין לי בעיה. מה העניין? מה היסוד פה? כמו שאמרנו, היסוד הוא שאני מגיע לליל הסדר. כל מה שאני מחויב בליל הסדר, אני אוכל לתאבון. הנה, וואו, הגענו כבר. זה לא משהו שעד הרגע לאסתי אותו. בסדר? כשאדם זמן מסוים לא אוכל משהו, אז יותר קל לו, יותר הנאה יש לו בדבר הזה. זה ברכת שהחיינו על דברים חדשים, על פירות חדשים, כל מה שקשור לזה. כי זה לא חדש, זה לחם. כן. הכנות לחג. פה אנחנו צריכים לשים לב, יש שני דברים עיקריים שבדרך כלל מכינים אותם, הרבה פעמים מכינים אותם בליל הסדר. ועכשיו אי אפשר כיוון שזה שבת. אחד מהם זה חרוסת, השני זה מי מלח. לא עושים מי מלח בשבת. מדוע? עובדין דחול. יגידו שהוא כובש כבשים. זו אותה הלכה שלא מולכים בשבת הרבה חתיכות של צנון. אם תראו בתים שאוכלים צנון, אז מטבילים את הצנון במלח, או אחד לוקח ובוזק עליו מלח. שלא ייראה ככובש כבשים, עובדין דחול. לכן גם לא מכינים מי מלח. בסדר? זה דבר שצריך להכין אותו מערב שבת. אותו דבר החרוסת. לא, לא, כל אחד במנהג. כל אחד במנהגו. בסדר? לכן את הדברים האלה להכין לפניכם. אחד הדברים המיוחדים שאנחנו אומרים, כן? ואנחנו לומדים אותו, אולי אני טיפה נכניס את זה, זה שאנחנו במכון מאיר, או במקומות נוספים, מתפללים מנחה בצהריים, זה בגלל השנה בלבד. כי בעצם תפילת מנחה היא כנגד תמיד של בין הארבעים. מתי מקריבים תמיד של בין הארבעים? בין מתי זה? שעתיים וחצי לפני השקיעה. אז זאת אומרת שאפשר להתחיל להתפלל מנחה שעתיים וחצי לפני השקיעה. אלא שלפעמים, כמו השנה, חל ליל הסדר בליל שבת. ליל הסדר בליל שבת זה אומר שיש דבר מיוחד לליל הסדר שאי אפשר לעשות אותו בליל הסדר, שכל שנה כן עושים אותו בליל הסדר. מה הדבר המיוחד ביותר לליל הסדר? קורבן פסח. קורבן פסח, צולים אותו, או בלשוננו, ממנגלים אותו בליל הסדר. ואוכלים אותו מתי? בסוף הסעודה. דיברנו בהרחבה בשיעור אחר, על זה שיש שני מיני אכילה. יש אכילה של רעב, ויש אכילה של כיף, של תענוג. אכילה רגילה שלנו זה אכילה, אדם רעב והוא אוכל. ואכילה של מלכים זה אכילה של תענוג. חסר למלך שהוא יהיה רעב, ואז הוא יתחיל לאכול. הוא בתענוג. כשרעבים לא מחליטים החלטות טובות. זה לחץ. בסדר? ולכן, כשאנחנו לוקחים את המצה, חוצים אותה, חוצים אותה מסיר אחת, חצי זה מאכל של המוציא לחם מן הארץ על אכילת מצה, והחצי זה אפיקומן. אפיקומן זה כמו קורבן פסח, הנאכל על הסבא. בסדר? אז לכן אני אומר, לשים לב לעניין הזה, מה יקרה איתנו כשנקריב קורבן פסח בעזרת השם השנה? איך אפשר? איך אפשר לצלות, כן, למנגל את הפסח בשבת? אי אפשר. באו חכמים ואמרו, כי נטוצי לילי ערב, כבר שהצל נוטה זה נקרא ערב, כן, מנחת ערב. כשהצל מתחיל לנטות, אז אני יכול כבר להתפלל מנחה. להקריב קורבן תמיד של בין ארבעים. אז בזמן שמקריבים קורבן פסח ביום שישי, כדי שיהיה מספיק זמן לצלות את קורבן הפסח עד כניסת שבת, כי את כל ההכנות אמרנו עושים עד כניסת שבת, אנחנו מקריבים תמיד של בין הארבעים בשעה שש וחצי של היום, זאת אומרת חצות וחצי, ואחרי חצות וחצי, כי צריך את קורבן פסח להקריב אחרי תמיד של בין הארבעים בניגוד לשאר הקורבנות, מחצות וחצי אפשר להקריב קורבן פסח ומיד לצלות אותו. ובליל הסדר אוכלים את קורבן הפסח. פעם אמרתי שמישהו רוצה לראות, טיפה לחוות חוויה, איך הייתה נראית ירושלים בליל הסדר בזמן שמקריבים קורבן פסח. אמרתי למישהו, אני מבקש ממך, לך לגן סקר ביום העצמאות. מעין, מעין, מעין. טיפה. ככה מי שעולה למעלה שם ליד הכנסת רואה ענן של עשן, כל המנגלים, בסדר? זה בערך איך נראתה ירושלים בזמן שהיו מקריבים, כולם הקריבו קורבן צלות. אז זה המנגל של ירושלים, ודרך אגב אמרנו את זה, אבל בסדר, אנחנו חוזרים על עצמנו, אבל זה חשוב. ליד הבית שלך גם יהיה אפשר לאכול קורבן פסח. כי צריכים לאכול קורבן פסח בתוך ירושלים שהיא מוקפת חומה. והיום אנחנו רואים, כבר עכשיו, המשטרה עוצרת הולכי רגל בתוך העיר העתיקה, כי אין מקום. אז איפה יבואו כל האנשים שיקריבו קורבן פסח? וצריך לעשות מנגלים, כל מה שקשור לזה. אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן בלב, שרן, אנחנו אומרים תפילה לשלום המדינה. כן? בונים חומה מסביב לירושלים, ראיתם את זה? אחרי הבית שלך, מה לצערך? עין טובה, למה אתה מסתכל בעין לא טובה? בסדר? כשאתה נוסע לכוכב השחר, אתה עובר בחיזמה, מה אתה רואה שם? חומה. מיד אחרי המחסום. כל החומה הזאת, היא תקיף את ירושלים, וברגע שהחומה מקיפה את ירושלים, זאת תהיה ירושלים המקודשת. תהיה אפשר לאכול קורבן פסח, וכל השטח שבתוך החומה. אבל אני מבקש מכם בקשה אישית, אל תגלו את זה. כי ברגע שנגלה את זה, אז הבגץ יפסיק. אנחנו תמיד אומרים שאנחנו הולכים תמיד עד הבגץ. מה זה בגץ ראשי תיבות? ביד גואל צדק. עד ביד גואל צדק, אנחנו נלך עם דרכנו בעזרת השם, הכל יהיה בסדר, לא להיבהל. בכל מקרה, כל ההכנות כולם, כל ההכנות, לעשות אותם דווקא לפני ליל הסדר, כי זה שבת. יש הרבה דברים שלא עושים בשבת, הדוגמאות שנתנו, זה העניין הזה של חרוסת, של מי מלח, כל מה שקשור לזה. הדלקת נרות. שאלה ממה עושים את החרוסת, האם זה מגבל, לא מגבל, על בסיס תפוח עץ, על בסיס תמרים, איך עושים את התמרים, גם מי שהולך ומועך תמרים, אז כמובן צריך לעשות את זה לפני שבת. קיצור, יש כמה וכמה פרטים, אני ככה מעל, אנחנו מנסים בזמן שיש לנו לעשות משהו. הדלקת נרות. האישה מדליקה נרות שבת וחג בזמן כניסת שבת. לשים לב, לפי השעון בירושלים השנה, 6:34. מדוע אני מדגיש את זה? כי הרבה פעמים ביום טוב יש נשים שמדליקות נר מאוחר יותר. כי אפשר להעביר מאש לאש. ואם אני מעביר מאש לאש, אין בעיה. אבל עכשיו זה שבת. לא לטעות בזה שזה יום טוב, ולחשוב שאפשר להדליק יותר מאוחר. מדליקים בזמן כניסת שבת. ולא תאחר כפי שיש הנוהגות ביום טוב שחל באמצע השבוע. תברך שתי ברכות, להדליק נר של שבת ביום טוב, ושהחיינו. בסדר? ככה המנהג הרווח הרגיל, ואני יודע שיש מי שאומר אחרת. תפילת ליל החג, לא אומרים במי מדליקים, אלא אמר רבי אלעזר, תפילת ערבית אומרים ויחולו, ברכת מעין שבע. אשכנזים נהגו שלא לומר ברכת מעין שבע, אלא רק ויחולו, מקווה שתקנו חכמים לשמירה. וליל הסדר הוא לילה משומר, ליל שימורים הוא לכם, שלא צריכים שמירה. כי ככה מנהג שעושים בשבת, אז לא משנים את המנהג.
אבל לא תמיד שיש לא שמירים
בנוסף לשבת לא אומר בדיוק. כי לא צריך להעריך את זה. תראו, יש לי עוד איזושהי הערה קטנה. כבר שאתה שואל, אני אגיד אותה. אנחנו לא שמים לב למכלול, למערכת של פסיקה בתוך שולחן ערוך הרבה פעמים. אנחנו מסתכלים נקודתית. כיוון שמסתכלים נקודתית, לא רואים מה מתכוונים. רואים את הפסק ולא רואים מה מתכוונים. אחד הדברים המיוחדים, למשל, שולחן ערוך בשבועות כותב שמאחרים להתפלל ערבית בליל שבועות כדי שיהיה שבע שבתות. מה עושים הרבה בתי כנסת? בדרך כלל מתפללים בצאת הכוכבים, כאן מתפללים 10 דקות אחר כך, רבע שעה אחר כך. וזה לא נכון. זה פשוט טעות. אבל אני אגיד למה. לשולחן ערוך יש מבנה של פסיקת הלכה. הלכות שבת, הלכות פסח, הלכות, אין הלכות שבועות. כן? סימן אחד שמדבר על תפילת ליל שבועות. נשים לב, בשבת כותב השולחן ערוך, וזה נכון לכל השנה. זה שאנחנו לא עושים את זה כל השנה, זה סיפור אחר. מקדימים להתפלל ערבית. ומפלג המנחה אפשר לקבל שבת, ולעשות קידוש ולשבת לסעודה. מתי אנחנו יושבים לסעודה בליל שבת? אחרי פלג המנחה. זאת אומרת, זה שעה ורבע לפני סוף היום, שקיעה או צאת הכוכבים, תלוי מגן אברהם או הגר"א, אפשר לשבת לסעודה. זה מנייני קיץ. אנשים עושים היום מניין קיץ, ויושבים לאכול לפני השקיעה. זה בשבת רגילה. בפסח, אומר השולחן ערוך, לא לשבת לאכול מוקדם, אלא מיד בצאת הכוכבים להתחיל את ליל הסדר. מדוע? מדוע? כי הכוס הראשונה היא קידוש. היית חושב, כמו בשבת, שקידוש אפשר לעשות לפני השקיעה? מדגיש לך, שולחן ערוך, לא כמו שאני פוסק בליל שבת, שאפשר לעשות את הקידוש לפני השקיעה. בליל הסדר את הקידוש עושים אחרי צאת הכוכבים. מדוע? כי מאורתא, הלילה זה לילה צריך להיות. אי אפשר יותר מוקדם. אבל ממתי? מזמן? צאת הכוכבים. מה עושים בבתי הכנסת? דרשה של הרב, וצאת הכוכבים מתחילים ערבית, ואחר כך יש הלל, שלם. ועכשיו זה שבת גם, ויחולו וברכת מעין שבע. מתי הם מגיעים הביתה? צאת הכוכבים עבר מזמן. שעה אחרי. מה אומר לנו השולחן ערוך? מתי מתחילים את ליל הסדר? ומיד בצאת הכוכבים. מתחילים את ליל הסדר. ערבית קצת קודם, בפרט שזה מאוחר, והגעת לבנך. כן, ילדים נרדמים. צריך לשים לב לדבר הזה. ועכשיו אנחנו מבינים מה כותב השולחן ערוך בהלכות שבועות. בהלכות שבועות צריך שיהיה 7 שבתות תמימות. אז מה צריך לעשות? להתפלל בצאת הכוכבים. הבנו את המערכת? ואנשים שכל הזמן מתפללים בצאת הכוכבים ואחר כך, שבועות עושים לך הרבה יותר מאוחר. לכן אני אומר, צריכים בדיוק את החזנים להזהיר, זה נוגע בעדותו. בסדר? צריך לשים לב לדבר הזה. יש לנו פעם מערכת בנויה לראות את המכלול, כשאני רואה את הקו הכללי של הפסיקה, אני יכול גם להבין מה רצו ממני. טוב, ליל הסדר, בבית אומרים שלום עליכם כבכל שבת, חלק מקהילות אשכנז נהגו שלא לאומרו, כן? יש כאלה שאומרים רק שלום עליכם. אני תמה, בפרט בליל הסדר, על כאלה, ליל הסדר שחל בשבת כמובן, על כאלה שבליל הסדר הזה לא אומרים אשת חיל. הייתי אומר, אומר דרשני, בסדר? ברוך השם, ברוך השם, אשרינו שזכינו, נו מה, ליל הסדר, כל מה שמכינים עכשיו, עכשיו לא תגיד אשת חיל, אז מתי תגיד? בסדר, בעזרת השם. טוב, לערוך את הסדר כהלכתו, ופה אני רוצה לקפוץ, בסדר? לליל הסדר ושיעוריו. אני אומר את הדברים, כיוון שהרבה פעמים אנשים הפכנו עמוד, נכון? לא מכינים את הכמויות הראויות. אני אתן דוגמה קטנה. מביאים יין. כמה יין צריכים להביא לליל הסדר? דבר אחד ברור, כולם חייבים בצורה שווה בליל הסדר. יש אפילו ברייתא, אומנם לא נפסקה להלכה, הבאתי אותה פה, שגם ילדים קטנים חייבים בארבע כוסות, ובכל חיובי ליל הסדר. בארבע כוסות אין הכוונה כוסות של גן גני, מה שנקרא. קרים את הכוסיות של גן הילדים? כאלה של חמישה סמק. יפה. חמישה סמק זה, בדרך כלל, מה לוקחים חמישה סמק? אקמולי. זה מה שלוקחים. כל השאר לקחת יותר. ברור, זאת אומרת, כל אחד חייב. נכון שעל פי ההלכה בסוף לא מחייבים את הילדים, אבל חינוך יש. נשים ברור שהן חייבות בליל הסדר בדיוק כמו גברים. וממילא, שצריכים לשתות ארבע כוסות, והתחלתי דווקא מהדי רבנן, תשימו לב, שאר הדברים דאורייתא. ארבע כוסות, כמה זה כוס? כוס זה 86 סמק, גימטריה של כוס. ומי שרוצה חזון איש, זה כוס עגון, 150. זה גימטריה של כוס עגון. בסדר? זאת אומרת, 86 סמק כל כוס. כמה זה ארבע כוסות? מחשב. 344. בסדר? 344 סמק זה 86 כפול. אתה תעשה כמו בשוק, זה הכי קל. איך הירקנים? היום גם יש להם מחשב. איך היו עושים? 80 כפול 4, כמה זה? יפה. 6 כפול 4, כמה זה? הגעת? 344? יפה. בסדר. 344 סמ"ק, כל אחד. אם אני מדייק, אם אני עושה בדיוק, 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 יש לי כוס שהיא מלאה, שותה אותה עד הסוף. אבל בדרך כלל זה קצת יותר. הכוסות מלאות יותר, נכון? אז בואו נגיד, 350, 400 סמ"ק, שימו לב, זה בלי מה ששותים, מי ששותה, בתוך הסעודה, ובלי הקידוש של הבוקר. רק בשביל ליל הסדר, אני צריך לכל שני אנשים בקבוק פלוס. אז אם בבית יושבים, כמה יושבים בבית ממוצע? נגיד, משפחה ממוצעת, 16 ילדים, פלוס אורחים, סבא וסבתא, 30 איש מינימום, משפחה מצומצמת. אז אם 30 איש צריך לפחות 15, 16 בקבוקים. מינימום. אני מדבר איתך על כל החג, היום הראשון, עזבו את כל השבוע. היום הראשון, בדיוק, מה שאני אומר, גם הקידוש בבוקר. השני ארגזים אולי, אני יודע. 20 בקבוקים. מי מכין כמויות כאלה? בסדר, ברור מה אני אומר? אנשים לפעמים לא ערים לכמויות שצריכים, ואחר כך עומדים ומבקשים שיבוא להם הבבא סאלי הביתה. למה? יעטוף את הבקבוק במטפחת וישפוך לכולם 100 איש גם בקבוק אחד. טוב, בבא סאלי לא בא לכל בית. בסדר? אז לא לסמוך על הנס, בקיצור. אליהו הנביא. אליהו הנביא, בסדר. שכחנו את הכוס. הנה, אתם רואים? עוד כוס גם של אליהו הנביא, עוד בקבוק. בסדר? טוב שהזכרת לנו, שכחנו. מהעניין הזה. ברור העניין. לכן תמיד אני אומר, לשים לב לכמויות מראש. אז בואו נראה מה הכמויות. המוצרים והשיעורים המחייבים הם. שתיית ארבע כוסות יין, עדיף. יין אדום ומומלץ לא מבושל, כדי לצאת ידי חובת כל הדעות, איזה יין יוצאים ידי חובת קידוש, ואיזה יין בליל הסדר. אם יש אדום שהוא לא מבושל, כן? והוא גם בלי סוכר, זה הטוב ביותר, על פי הרמב״ם זה הטוב ביותר. גם מיץ ענבים, יש אפשרות לצאת ידי חובה, וכבר פעם הסברנו ואמרנו שמיץ ענבים זה יין שעבר ארבע מיטות בית דין. סקילה, שריפה, הרג וחנק. בסדר? זה משהו אחר, כן. עזוב. כל היינות היום בסדר. כל כוס בשיעור רביעית, המתקשים יכולים לשתות לפחות רוב רביעית. שיעור רביעית הוא 86 סמ"ק, רוב כוס הוא רוב הניכר, לא רוב הנמדד, לכן זה שני שליש, זה 58 סמ"ק. לפחות את זה. רוב נמדד זה 51%, 50.0001%. בסדר? כן. ורוב הניכר זה כשרואים שזה רוב, זה שני שליש. יפה. טוב, דבר נוסף, זה ירק לטיבול במשקה. ונהגו כרפס, שזה סלר או כל ירק אחר. צנון, סלק, תפוח, אדמה, כל אחד לפי המנהג שלו, מטבילים במי מלח, פחות מכזית, על מנת שלא יתחייב בברכה אחרונה. כי אם מתחייבים בברכה אחרונה, יש לנו שאלה, אם עכשיו אני פותר ברכה אחרונה גם את היין, ומה קורה עם, עם ברכת המוציא אחר כך. בואו נאמר כך, מרור, ירק, אם הוא עלה, כי הבסיס של כזית הוא נפח, לכן אם הוא עלה, אז זה 17 גרם, ואם זה כלח, משהו קשה, אז 27 גרם. זה מופיע בלמטה או בעמוד למעלה? מה קורה אצלכם? נראה לי שזה קפץ אצלי. בלמעלה, נכון? בעמוד הבא למעלה. יפה, בסדר? אצל כולנו קפץ. טוב, בכל מקרה, אז אנחנו צריכים כרפס, כן, פחות מכזית לכל אחד, לכן הכמויות פה לא משמעותיות, וזה בעצם מה שיש לנו, יין וירק לטיבול. אכילת המצה. עכשיו תשימו לב, לכתחילה אנחנו צריכים לקחת מצה שהיא שמורה משעת הקצירה. הווה אומר, מרגע שבאו הוא לקצור את החיטה, עומד המשגיח על הקומביין, אומר לשם מצת מצווה, לוחצים ומתחילים לקצור לשם מצת מצווה. שומרים על הגרעינים, על גרגרי החיטה יבשים, עד שעת התחינה, שעת התחינה גם שומרים יבש, עד הרגע שבו מניחים מים כדי לאפות את המצה. זה בעצם מצה שמורה, מה שנקרא בלשון מצה שמורה. יש מצה ברמה יותר נמוכה, שהיא המצה הרגילה שלנו, ששומרים על החיטים משעת התחינה, לא משעת הקצירה. בסדר? שומרים עליהם שלא יבואו במגע עם מים. בסדר? זה בעצם שני סוגי מצות. אנחנו רוצים שבליל הסדר יאכלו מצה שמורה משעת הקצירה. ולכן אני אומר כך, לאכול בליל הסדר מצה מצד החיוב, ואכילת מצה בליל הסדר זה דאורייתא, זה דין מצווה מהתורה, להבדיל מהיין שאמרנו שזה תקנת חכמים. מרור יש שתי דעות, האם המרור הוא מדין תורה או שהוא מדרבנן, כי באופן עקרוני כתוב על מצות ומורים יאכלו, או את מי?
קורבן
פסח. השאלה היא שכשאין לנו קורבן, האם עדיין המרור הוא מהתורה, או שחכמים אמרו זכר. בסדר, מחלוקת בדברי חכמים. בכל מקרה מה שאנחנו צריכים זה מצה. כמה מצה אנחנו אוכלים? לשים לב, 4 או 5 כזית. אני מחלק את האכילה. כשמברכים על אכילת מצה, המוציא לחם מן הארץ על אכילת מצה, לוקחים 2 כזית. כשעושים את הכורך, כהלל הזקן שהיה כורחן ואוכלן, לוקחים עוד כזית אחד. כשאוכלים את האפיקומן, שזה זכר לקורבן הפסח, אז יש כאלה שאוכלים כזית אחד זכר לקורבן הפסח, אפיקומן, ויש כאלה שאוכלים 2 כזית, גם זכר לקורבן חגיגה. מה תפקידו של קורבן חגיגה? טיפה ככה לסבר את האוזן, את העין, את האוזן. בן אדם שעולה לירושלים, מה הוא בא בבגז או בעגלה הנגררת? מה הוא צריך להגיע לירושלים? א', קורבן פסח. אנחנו מדברים על פסח. קורבן פסח. הווה אומר, כבש או עז, פחות מגיל, עד שנה. עד שנה. לכן יש כאלה שלא הולכים לווטרינר כשנולדים להם עיזים או עגלים או כבשים. למה? כי אז הוא ישים באוזן את המספר, והוא כבר לא יכול להקריב קורבן פסח. אז מחכים עד שיגיע לגיל שנה, כבר לא יכול לקשר לקורבן פסח, אז אפשר להגיע לווטרינר. אני מכיר כמה אנשים כאלה, בסדר? שככה עושים. טוב, בכל מקרה, קורבן פסח. קורבן פסח מתי אוכלים אותו? מה אמרנו עכשיו? על סבא. רגע, אז ממה סבאנו? אם אנחנו אוכלים את קורבן פסח כזית, איש שפי אוכלו תחוסו על עשה, מודדים כמה, מה אכלנו בסעודה? איך? יפה. זאת אומרת, מה אתה אומר לי עכשיו? מה יש לי בבגז?
עוד אחד.
עוד אחד. קורבן חגיגה, שלמים. שאני אוכל בשר, כי אני רוצה לאכול בשר, כי זה שני סוגי אכילה, אמרנו. יש אכילה של רעב ויש אכילה של סבא, של תענוג. ברור. ומה הקורבן השלישי שאני מחויב, גם אם אני לא רוצה לאכול? שאני חייב להביא אותו כשאני עולה לבית המקדש, עולת ראייה, עולה כליל. זאת אומרת, כל משפחה שבאה לירושלים להקריב קורבן פסח, עם כמה ראשים היא באה חוץ מהילדים? שלושה. בסדר? עולת ראייה, קורבן חגיגה וקורבן הפסח. תבינו מה סדר גודל של העבודה שלנו בבית המקדש. כי לפעמים אנחנו לא קולטים את זה. פרופורציית העבודה וסדר העניינים בבית המקדש. ככל שנקרב את זה, זה יגיע יותר מהר. נקרב את זה למציאות. מה קורה איתנו? בעזרת השם, שנזכה. בעזרת השם. כולנו תפילה. טוב, בכל מקרה, אז אנחנו אומרים שאוכלים 4 או 5 כזית מצה. כמה זה כזית מצה? נגיד 27 גרם. בואו לא נדקדק פונקט, אז זה 30 גרם. אם אוכלים 5 כזית, עזבו בסעודה, בחובה של ליל הסדר, חובת אכילת המצה, זה יוצא בערך 150 גרם. עוד פעם, כמה אמרנו יש במשפחה?
30.
נו, 150 גרם 30 איש, כמה צריך?
כמה זה מצה?
מה?
4.5
קילו, 5 קילו. רק בשביל החובה, מצה
שמורה,
כן? 4.5 או 5 קילו. ואנשים הולכים, קונים לך בשוק, 3 מצות שמורות. למי זה מספיק? למי זה מספיק? עכשיו לשים לב, מבחינת הפרקטיקה. מצה שמורה, עבודת יד, אלה שמוכרים קילו וקופסה, זה בערך 10 מצות בקופסה. והוא אומר, כל מצה היא בערך 100 גרם. אז הוא אומר שבכל מצה יש בערך 3 כזית. אני מדבר על מצה שמורה, עבודת יד קשה. בסדר? יפה. כיוון שאנחנו הולכים בגרמים, אז גם המצות הרכות זה אותו דבר. כי גם המצות הרכות, 10 מצות זה בערך קילו. זה טיפה יותר עבה, אז זה יותר קטן. אבל בסוף זה אותו דבר, אותו כמות. לכן המצות, שליש מצת עבודת יד, זה כזית. עבודת מכונה, כן? שני שליש מצה של עבודת מכונה, זה כזית. הוא אומר, בפעם הראשונה שאוכלים מצה, צריך לאכול מצה ושליש עבודת מכונה ושני שליש מצה עבודת יד. בסדר? זה סדר הגודל. מישהו אמר לי היום שאצלם בבית, לפני, וזה חייב להיות השנה לפני פסח כי זה שבת, שוקלים. מצה שמים בשקיות,
מוכן.
ארוז ומוכן. תארוז לי בבקשה. בסדר?
לא, במקום.
בדרך כלל אני יודע שאומרים תארוז לי בסוף הארוחה, לא? פה עוד לפני.
איך תשקול שם?
בשבת שקילה זה יותר... אין שבת לשקול. אבל בסדר, יש אנשים שרוצים שיהיה להם פונקט, לא יותר, לא פחות. אנחנו ברוך השם, יש לנו לב רחב. תביא, יאללה, שיהיה. בסדר? זה ברור הנושא? זה לגבי מצה. עכשיו לגבי מרור, לשים לב. מרור אנחנו אוכלים... פעמיים. פעם אחת במרור, ופעם אחת בקורך. ואם אנחנו אוכלים חסה כמרור, אז בהערכה שלי, חסה בגודל כזה, רואים? ככה, משהו כזה, של חסלת, זה בערך כזית, 17 גרם. ואם רוצים, תשקלו פעם פעמיים. לפני שבת תראו בערך מה הסדר גודל, מי שרוצה לעשות... עוד פעם, אריזות מוכנות שכל דבר שיעשה, אין לי בעיה. בסדר, כשלא ירזו עם, את הבית גם, עם סרט וירימו למעלה, עם מנוף. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים פה זה את העניין של הכמויות. אז אם אני צריך פעמיים, לפחות, זאת אומרת 35 גרם לפחות, בעלים של חסה, זאת אומרת בבית של 30 איש, מה אני צריך?
60.
כמה גרם יש בחסה? 150 גרם, 200 גרם, לא יודע, משהו בסגנון. צריך להכין איזה פחות 10-15 ראשים, בלי שמכינים סלט כמובן, כן? לא דיברתי על הסלט, דיברתי על המרור. ברור העניין? צריך להכין סדר גודל, כמו שצריך, כי צריך שיהיה כזית. אז אני אומר, לשים לב, לשקול, לראות בערך על מה מדובר. עכשיו, מי שלוקח כלח, את הכלח של החסה, יש כאלה בזמנו כשעוד לא היה חסלת, היו מביאים לפסח את החסה עם השורש. לא חותכים. ואז היו אוכלים גם את השורש עם הגבעול כולו, שעליו העלים נמצאים. אז זה פחות בעיה של בדיקת תולעים וכל מה שקשור לזה. אני זוכר את עצמי בתור ילד, וגם אחר כך קצת, יושב במרפסת בבית, כערות של מים, 3 שעות לבדוק חסות לכולם. אתם מבינים? אנחנו היום היינו מעדיפים להוריד את זה באפליקציה עם הדפלסת תלת-ממדית, שיהיה לנו חסות. אבל בינתיים זה לא הולך, אנחנו אחרת. בסדר, בכל מקרה. הדבר הנוסף שצריך, חרוסת לטיבול המרור והקורך, תמרים, אורסק, תפוחים, כל אחד לפי מה שהוא, זה מה שאנחנו צריכים להכין לליל הסדר. סוף זמן אכילת אפיקומן, 12:40, זה השעון קיץ. זה לכתחילה. מי שאצלם העריכו בליל הסדר ואוכלים את האפיקומן קצת אחרי, לא קרה כלום. כפי שאנשים מכירים את זה כל הזמן. מזל שלא קוראים לרבי חנניה. שכן, שקוראים לרבי חנניה. מה קורה איתנו? יש לנו קצת זמן, טיפה? יפה. בואו נעבור, נקפוץ לשביעי של פסח. בסדר? ודילגנו, תשימו לב, על חול המועד. אני רק אזכיר אותו אולי במילה אחת. חול המועד, מחלוקת בין חכמים, במילה אחת אני אזכיר את זה, מחלוקת בין חכמים. האם זה מועד שאפשר לעשות בו דברים של חול, או שזה יום חול שמתנהגים בו קצת כמו מועד? זה מחלוקת בדברי הגמרא. מה נפקא מינה? האם אני צריך להתנהג בחול המועד כאילו זה יום טוב, רק תראו לי כמה דברים כי אין ברירה, אי אפשר שבוע שלם להתנהג כמו יום טוב, או שזה יום חול שבאו חכמים ועשו סימן שזה לא כל כך יום חול, יש בו מדרגה יותר גבוהה, ואז אוסרים עלינו כמה דברים. מחלוקת. גם בין הפוסקים, זה מחלוקת. הפוסקים האחרונים אנחנו מדברים, שולחן ערוך ורמה. בכל מקרה, מה שאומרים לנו שיש 5 דברים שלכל הדעות אפשר לעשות אותם. תסתכלו בעמוד הזה של מדבר על חול המועד. דבר העבד, צורכי המועד, בסדר? פועל שאין לו מה לאכול, צורכי רבים, מעשה עדיות אפילו ליחיד. זה בעצם מה שיש, אנחנו לא נפרט יותר, תראו את זה בפנים. מה שחשוב זה שאומר רבי אליעזר, משבח אני את העצלנים שאינם יוצאים מבתיהם בשבת, בכל במועד. למה? כי בכל המועד צריכים לשבת עם המשפחה.
שבוע שלם.
זהו, אתם מבינים מה קורה פה? לא נעים לי להגיד, אבל יש איזשהו מחקר, האם באמת אחרי חגים ארוכים, יש יותר תיקים בבית הדין. זה רק מראה את החוסר תקשורת. אני רוצה לדבר עם מישהו, ישר מה עושים? במקום לדבר איתו, לא זה. מה קוראים לזה, אתם יודעים? זה נקרא כסילופון. יש טלפון חכם ויש טלפון כסיל. בסדר? אז זה כסילופון. אז ישר מוציאים, דבר איתי, אני רוצה. יש הרבה מחקרים על זה שרוב התקשורת של האנשים זה הדיבור האישי. והיום לצערנו ממעטים בדיבור. ואחר כך כשנמצאים בבית, גם ההורים ביחד וגם הילדים, זה עלה לי לפה. הבנתם? אחת הבעיות הגדולות שיש לנו היום. זה העבודה. זה העבודה של החירות, של הביאור חמץ, של התכונות האלה שאני לא מכיר אף אחד ולא יכול לחיות עם אנשים אחרים. ברוך השם, אנשים היום בונים בית, כל חדר, או כל ילד חדר, לא יודע איך קוראים לזה. שאלה מה מתכננים, לפי מה. מבינים את הבעיה? עד פה זה שלי. ראית את זה? אבן השפה של החדר שלו. פה אתה לא נכנס. טוב, בואו נדבר על דברים טובים, בעזרת השם. בכל מקרה, אז זה מה שאומר רבי אליעזר, וכמובן, אם יש מישהו שיודע שאצלו בבית, להישאר שבוע שלם עם הילדים, אחר כך צריך להביא שיפוצניק, בסדר, שיעשו את זה על העצים בחוץ. יותר טוב. אמר לי פעם אחד המלמדים בתלמוד תורה, אומר, אני צריך ילדים בגיל 6, באותו רגע שהם צריכים לטפס על עצים, להושיב אותם על כיסא. אתם מבינים את הבעיה? זה בעיה גדולה. ילד רוצה להשתולל, מה אתה עכשיו מושיב אותו על כיסא ללמוד חומש? אתה צריך לראות איך עושים את זה. זה לגבי חול המועד. לענייננו שביעי של פסח, כיוון. מה עשה? סתם בבית, לנקות את הבית. כל מיני דברים פשוטים שעושים בבית. לא רקמה.
לא
בסדר? שאלו אותי פעם לגבי הקלדה במחשב. בסדר? אז אם יש איזה שם, מישהו חושש שהוא עבד את דברי תורה שלו, אז אפשר להקליד במחשב, אבל אני אומר לא להוציא פלט. כי פלט זה דפוס. זה יותר אפילו מכתיבה וכתב עגול. אז אם יש דברים... כן, מה אתה מתעסק עם דברים אחרים בחג? נקה את הראש. תבין את הלחץ שאתה נמצא בו? אבל יש אחרי החג בדרך כלל. מה יש אחרי החג? פסיכומטרי. נכון? יש אחרי אחרי סוכות, אחרי... זה בדרך כלל, זה... כמו היצרה של... איך אמרנו, מבצעים של חמץ לפני פסח, של בגדים בתשעת הימים. יש כל מיני כאלה. הוא בא וחובן כאלה צורות היצרה. בסדר? יאללה. בכל מקרה אני אומר לשים לב. שביעי של פסח שחל בערב שבת, בשנה שחל פסח בשבת, יחול שביעי של פסח ביום שישי. הצירוף של יום טוב ושבת דורש הערכות מתאימה. יש דברים שצריכים להכין מיום חמישי לשבת, ושנוכל במגבלות מסוימות להכין מיום טוב לשבת. עירוב תבשילים. יש להכינו כמו שמופיע בסידור כדי שיוכל לבשל או להדליק נרות ביום טוב לצורך שבת. כיוון שלא מכינים מיום טוב לשבת, כדי שלא יבוא להכין מיום טוב לחול או משבת ליום טוב, לכן באו חכמים ותקנו שגם לא מכינים מיום טוב לשבת. איך אני עושה איזשהו היכר, שאין פה סתם הכנה אלא רק, כן, מה שאני צריך לצורך שבת, אני עושה עירוב ביום חמישי. יום חמישי אחרי הצהריים עושים עירוב, והעירוב מורכב משני תבשילים שנשמרים. בעבר לא היו מקררים, אז היו אומרים, תעשה את זה עם מצה וביצה קשה. אפשר לעשות את זה גם עם קופסת טונה. אפשר לעשות את זה עם מנת בשר. היום. יש לנו מקררים. אוכלים את עירוב התבשילים, יש כאלה שאוכלים בליל שבת, כבר שכבר נגמר העניין, ויש כאלה שאוכלים בסעודה שלישית. בסדר? בכל מקרה לעשות. הנושא הנוסף, פלטה של שבת. מי שמתכוון להשתמש בפלטה חשמלית לשבת, צריך לחברה כבר מערב יום טוב, מכיוון שאסור לחברה ביום טוב. לכן כל מי שרוצה איזושהי פעולה חשמלית בשבת, מכינים כבר מיום חמישי אחר הצהריים. בסדר? זה ברור. כי הרבה פעמים ביום טוב משתמשים באש. עצה ידידותית שלנו. כיוון שאפשר היום, וגם היום נשים רוצות לשבת ולשמוח וליהנות בחג, פעם, אם אתם זוכרים את הסבתות של פעם, קמות בארבע וחצי בבוקר לפני הוותיקין, לובשות סינר, נכנסות למטבח, יצאו בשמונה בערב, נפלו, איזה כיף היה לי, איזה הנאה נהניתי, נתתי להם לאכול, זה וזה, ונתתי להם כל היום לאכול, לא ישבה אפילו בשולחן. מי שמכירה סבתא כאן? מכירים סבתות כאלה? סבתא מה זה? בסדר, מה? ברור. עזוב, אני יודע למה אמרתי. בסדר, ברור העניין. זה היה פעם. היום כך אישה, תגיד לה, תיכנסי באמצע הסעודה להכין משהו לאכול, תשלח אותך מתחת הדלת למטבח, אם יש דלת למטבח. כן, הרבה פעמים שמים מטבח פתוח. והיום, הנה, הבנו את העניין. לכן אנחנו ממליצים להכין את הכל מראש. להכין את הכל מראש, אני רוצה, אפילו אצלנו בבית כבר שנים. הכל מוכן מראש, בתבניות, כתוב עליהם כל דבר מה זה, שים על הפלטה לחמם, הכל מסתדר. ראש שקט. זה לא אסור מותר. זה ראש שקט. רוצים לשבת כולם בכיף. המלצה שלנו, כולם לשבת בכיף. אבל מה אמרת, איך אפשר שבוע שלם לשבת בבית ביחד? לפחות ביום טוב. אולי. בסדר, בכל מקרה זה מה שיש. נרות לשבת, תלמור, מכיוון שאסור לחמם להדביק נר לפמות, יש להכין לפני החג נרות גם לשבת, כמובן שההמלצה שלנו להדליק בשמן זית כמובן. אלא אם הנר מותאם, שאז מותר לתת את הנר בפמות ביום טוב. יש להשאיר נר נשמה, וזה חשוב, כדי שיהיה אפשר להעביר ממנו אש לצורך בישול להדלקת נרות שבת. גם מי שלא מבשל, איך ידליקו נרות שבת? צריך מיום חמישי, אחר הצהריים להדליק נר, שהוא ידלוק עד יום שישי אחר הצהריים, כדי שיהיה אפשר להדליק נרות שבת, לפחות. או מי שרוצה להדליק גז כדי לחמם במשך היום, במשך יום טוב גם אפשרי. אז צריך להדליק נר של אוויר ממנו אש. הדלקת נרות וקידוש בליל שבת, כל ההכנות לשבת, יש פה טעות, בסדר? כן, חס ושלום. כל ההכנות לשבת, סידור המאכלים על פלטת שבת, שחוברה מיום חמישי, וכן הדלקת נרות, יהיו לפני זמן כניסת שבת, הקידוש כבכל שבת. ופה מגיעים לנקודה האחרונה, שהיא חשובה, לא אוכלים חמץ ולא פותחים את הארונות של כלי החמץ עד מוצאי שבת. בסדר? לא עושים את זה. על אף, שנכון, הרב עובדיה יוסף כתב שיש אפשרות. אבל כל זה כשלא פרטו שום דבר במכירת חמץ. מה שאני יודע גם משנה שעברה, שבמכירת חמץ, לפחות בירושלים, כתוב מפורש שהכלים לא יגיעו לך אלא עד מוצאי שבת. ברגע שזה כתוב ואנחנו חתומים על זה, אז אנחנו לא יכולים. גם אם יש אפשרות אחרת. כי מה הבסיס לאיסור הזה? איסור חמץ הוא עד צאת הכוכבים, ושבת נכנסת לפני השקיעה. אז זה לא שלך. טוב, אז מותר לגנוב מגוי? גזל הגוי אסור. למה אומר רבי לישחי שגזל הגוי יותר גרוע מגזל יהודי? אומר א', זה מקטרג בשמיים. שרו של אותו גוי אומר, תראה היהודים מה עושים. הוא רואה מלמעלה, נכון? ודבר שני, הוא אומר, יהודי, גם אם גנבת משהו, תרצה להחזיר, הוא ימחל לך. גוי אף פעם לא ימחל לך. אז לכן יותר טוב ששלנו שלנו, מה ששלהם, שילכו עם מה ששלהם לאן שהם צריכים ללכת, והכל יהיה בסדר. בסדר? בעזרת השם. שהקדוש ברוך הוא תן לנו גאולה שלמה, נזכה להקריב קורבן פסח כהלכתו. שלושה, בסדר? לשים לב. שלושה. קורבנות, יום שישי, עוד שבועיים, ניפגש בעזרת השם למעלה, ברצות השם. כל טוב, פסח שמח.